שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין וב במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בעין ה' עמוד ב' ונלמד עד המשנה בעין ז' עמוד א', והשיעור היום יארוך מהרגיל 21 דקות. המשנה היום ממשיכה את הנושא של המשנה הקודמת. בסיפה של המשנה הקודמת למדנו על עירוב של שני סוגים של קורבנות, למשל עולה וחטאת, שהעבודות שלהם הן שונות, כי החטאת עושים אותה למעלה ועולה למטה ועוד דברים, וממילא, כיוון שאנחנו לא יודעים מי זה מי, אז אי אפשר להקריב אף אחת מהם, ואין ברירה אלא שיראו עד שיסתעבו. כלומר, יסתעבו בשדה עד שיהיה להם איזשהו מום, ואז כשיהיה להם מום, נפדה אותם ונקנה קורבנות חדשים במקומם. זה מה שראינו במשנה הקודמת בסיפה. הנושא היום זה מה קורה בעירוב של שני קורבנות שמבחינת העבודה, העבודה שלהם כמעט זהה. כך שגם אם אנחנו לא יודעים מי זה מי, אפשר להקריב את שניהם. כל ההבדל ביניהם זה מבחינת אכילת הבשר. באיזה קורבנות מדובר? באשם ושלמים, בשניהם נתינת אדם מלמטה, שתי מתנות שהם ארבע. אומנם יש כמה הבדלים קטנים, שבאשם צריך לשחוט דווקא בצפון, ובשלמים צריך לסמוך ותנופת חזה ושוק. אבל מבחינת עיקר העבודה אין הבדל ביניהם. ההבדל הוא רק באכילת הבשר, ששלמים כולם אוכלים ליומיים ולילה, והשם רק הכהנים אוכלים ליום ולילה. והשאלה היא, האם ההבדל הזה מבחינת אכילת הבשר מצריך אותנו לפדות אותם ולקנות קורבנות חדשים שבהם נדע מי זה מי, או שאפשר להקריב אותם ככה גם בלי לדעת מי זה מי, ופשוט נעשה את החומרות של שניהם, כלומר בצפון, ונעשה הרמת חזה ושוק וכולי, ואז באכילה פשוט נחמיר מספק, ואת כל הבשר יאכלו דווקא הכהנים ליום ולילה. זאת השאלה של המשנה היום. עוד פעם, האם כשההבדל הוא רק באכילת הבשר, אפשר להמשיך ולהקריב אותם, או שצריך להביא חדשים, ועוד מעט נראה למה. אז בעניין הזה יש מחלוקת תנאים. רבי שמעון אומר שאין בעיה להמשיך ולהקריב אותם, ופשוט יאכלו את הבשר כחומרה של האשם, כלומר רק ליום ולילה, אבל חכמים אומרים שצריך שיראו עד שיסתעבו, כלומר נפדה אותם ונביא חדשים. למה חכמים אומרים את זה? כי אם נתנהג אל הבשר כאילו ששניהם קורבן אשם, יוצא שבמקום לאכול את הבשר של השלמים ליומיים, נאכל אותו רק ליום ולילה, ובזה אנחנו מקצרים את הזמן של אכילת בשר השלמים, ורבנן סוברים שזה לא טוב לעשות את זה, אלא עדיף להביא קורבנות חדשים. עכשיו נעיר שאפשר להבין בשתי הבנות למה זה לא טוב לקצר את זמן האכילה, או שעצם הקיצור הוא לא טוב, או שיש לנו חשש שהם לא יספיקו לאכול את כל הבשר ביום ובלילה, ואז כשיגיע הבוקר של היום השני, כיוון שאנחנו לא יודעים מה הבשר של השלמים ומה של האשם, נצטרך לשרוף את הכל, ויוצא ששורפים שלמים בלי סיבה. אז אלה שתי הבנות בדעת רבנן. בכל אופן העיקרון הוא עדיף להביא קורבן חדש מאשר לקצר את זמן האכילה בלי סיבה מספיקה. זאת המחלוקת ברישה של המשנה. עכשיו בסיפה כתוב שגם רבנן מודים שכשאין ברירה אז ברור שכן אפשר לאכול את שניהם ולהחמיר כמו אשם. מתי אין ברירה? כשהעירוב לא קרה לפני השחיטה, שאז עדיין אפשר לחכות עד שיפול בומום ולפדות, אלא אחרי השחיטה, למשל שיתערבו החתיכות של הבשר אחד עם השני. במקרה כזה, כיוון שאין אפשרות אחרת, אז גם לפי רבנן ודאי שאפשר לאכול הכל לפי החומרה של האשם, כלומר ליום ולילה. אז עד כאן המשנה. נזכיר עוד פעם אחת את המחלוקת. לפי רבנן יש בעיה בקיצור זמן האכילה של השלמים, ולפי רבי שמעון אין בעיה כזאת. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו בגמרא מרחיבים את הבעיה הזאת של קיצור זמן האכילה, שזה לא רק בקורבנות, אלא גם בדברים אחרים שיש בהם מצוות אכילה. הדוגמה שהגמרא מדברת עליה זה תרומה. כלומר שלפי רבנן שיש בעיה בקיצור זמן האכילה של שלמים, אז לדעתם גם תהיה בעיה בקיצור זמן האכילה של תרומה. מה יכול לגרום לקצר את זמן האכילה של התרומה? נקדים ונאמר שנראה בזה בגמרא שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה עירוב של תרומה עם שביעית. שביעית צריך לאכול עד זמן הביאור, וממילא גם את התרומה נצטרך לאכול רק עד זמן הביאור. דוגמה שנייה זה עירוב של תרומה עם מעשר שני. כאן הקיצור זה לא בזמן, אלא במקום, כי מעשר שני צריך לאכול דווקא בירושלים. דוגמה שלישית זה עירוב של תרומה עם קורבן, שאת הקורבן כמובן צריך לאכול או ליום ולילה או ליומיים. אז שוב הדוגמאות שנראה לגבי תרומה זה עירוב עם שביעית, מעשר שני וקורבן. עכשיו איך אותם דברים, שביעית, מעשר שני וקורבן, יכולים להיות מעורבים עם התרומה? אז או שמדובר בעירוב פיזי, כלומר למשל שבישלו אותם ביחד, או לגבי שביעית ומעשר שני, יכול להיות שגם מדובר שקנו בכסף של שביעית או של מעשר שני תרומה. עכשיו כשקונים בשביעית ומעשר שני איזשהו פרי, אז הקדושה של השביעית או של המעשר שני עוברת לפרי, וגם ההגבלות על האכילה, וממילא ההגבלות שיש בשביעית ומעשר שני עברו לתרומה. אז זאת הקדמה למה שנראה עכשיו. עוד פעם נדבר על הבעיה בקיצור זמן האכילה של תרומה, ואמרנו שהדברים שיכולים לגרום לקיצור הזמן זה עירוב או פדיון של שביעית, מעשר שני וקורבן. עד כאן ההקדמה לגמרא, ועכשיו נתחיל. אז האם יש בעיה בקיצור זמן האכילה של תרומה? אז הגמרא מתחילה בברייתא, תני תנא קמי דרב, שאומרת שיש בעיה, ולכן לא קונים בדמי שביעית תרומה, כי בזה אתה מקצר את זמן האכילה של התרומה. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו המשנה מקשרת את זה למשנה שלנו. במשנה שלנו ראינו מחלוקת האם יש בעיה בקיצור זמן האכילה של שלמים. לפי רבנן יש בעיה, ולפי רבי שמעון אין בעיה, וממילא הגמרא רצתה להציע שמה שהברייתא אמרה שגם בתרומה יש בעיה, זה רק לפי רבנן, אבל לפי רבי שמעון שבשלמים אין בעיה, אז גם בתרומה אין בעיה. זאת ההצעה של הגמרא, אבל דוחה את זה רבה ואומר שלא נכון. גם רבי שמעון שבמשנה שלנו אמר שאפשר להמשיך עם הקורבנות אפילו שמקצרים בזה את זמן האכילה, זה רק בדיעבד אחרי שהקורבנות כבר התערבו. אז הוא אומר, עדיף לי להמשיך אפילו שעל ידי זה נקצר את זמן האכילה מאשר לפדות ולהביא חדשים. אבל גם רבי שמעון מודה שלכתחילה כן יש בעיה של קיצור זמן האכילה גם בקורבן שלמים וגם בתרומה. ממילא אומר רבה שגם רבי שמעון יסכים לכלל של הברייתא שלא קונים בדמי שביעית תרומה, כי בזה הוא מקצר את זמן האכילה. אז זאת האמירה של רבה, שגם לפי רבי שמעון לכתחילה יש איסור לקצר את זמן האכילה. ומעכשיו ועד סוף השיעור נראה 4 קושיות על האמירה הזאת של רבה, 3 מתוכם של אביי וקושיה אחת של רב יוסף, שהם ינסו להוכיח ממקורות שונים שלפי רבי שמעון אין בעיה לקצר אפילו לכתחילה, ואילו רבה אמר שלכתחילה רבי שמעון מודה שיש בעיה לקצר. 4 קושיות אלו והדיון עליהם ייקחו אותנו עד סוף השיעור. אז הקושייה הראשונה היא של אביי, היא מופיעה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, והקושייה היא ממשנה שנראה בהמשך בדף צדיק עמוד ב'. המשנה אומרת שלפי רבי שמעון, הכהנים יכולים לאכול את הקורבנות שהם אוכלים ממה שהם רוצים, אפילו עם תבלין של תרומה. עכשיו, אם הם אוכלים קורבן עם תבלין של תרומה, הרי הם מקצרים את זמן האכילה של התרומה, ובכל זאת אומר רבי שמעון שזה מותר לכתחילה. אז הנה ראיה שרבי שמעון מקל גם לכתחילה. זאת הקושיה הראשונה, ודוחה הגמרא, שם מדובר בתבלין. הרי תבלין זה לא פרי, וזה ודאי לא דגן תירוש ויצר. ממילא זה רק תרומה מדרבנן, ובתרומה מדרבנן גם רבי שמעון מקל, אבל בתרומה דאורייתא הוא יחמיר שלכתחילה אסור לקצר את זמן האכילה. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה היא בשורה הרביעית בעמוד א', והקושייה היא ממשנה במעשר שני, שמביאה מחלוקת אם אפשר לקנות בכסף של מעשר שני תרומה. לפי רבנן אסור, כי בזה הוא מגביל את שטח האכילה של התרומה רק לירושלים, ולפי רבי שמעון מותר, אז הנה עוד ראיה שרבי שמעון מקל לכתחילה. זאת הקושייה השנייה, וכאן אי אפשר לתרץ שמדובר בתרומה דרבנן, כי לא כתוב כאן תבלין של תרומה או משהו כזה, אלא פשוט כתוב תרומה, אז מן הסתם זה תרומה דאורייתא. ממילא על הקושייה הזאת אין לרב התירוץ, וכתוב בגמרא שהוא שותק. הקושייה השלישית היא לא של אביי אלא של רב יוסף, כי רב יוסף מגיע ואומר לאביי שהיית יכול להקשות על רבה ממשנה נוספת בשביעית בפרק ח'. אז נראה עכשיו את הקושייה שרב יוסף מקשה על רבה, ואחרי זה נראה למה אביי לא הקשה את הקושייה הזאת, כי לדעתו יש תירוץ. מה הקושייה? במשנה בשביעית יש מחלוקת האם מותר לבשל ירק של שביעית עם שמן של תרומה. אז שם רבנן אומרים שאסור, כי בזה הוא מקצר את זמן האכילה של התרומה לזמן הביאור של השביעית, ורבי שמעון מתיר. אז הנה לכאורה ראיה שלישית שרבי שמעון מתיר גם לכתחילה. זאת הקושייה שרב יוסף רוצה להקשות על רבה, ועכשיו נראה למה אביי לא הקשה את זה, כלומר לדעתו יש תירוץ לקושייה הזאת. מה התירוץ? אז הוא מנסה שני תירוצים. תירוץ אחד זה שכאן מדובר בתרומה דרבנן, כלומר לא מדובר בשמן זית, אלא נניח בשמן קנולה או שמן סומסום, אבל את זה רב יוסף דוחה ואומר שאם היה מדובר במשנה בתרומה דרבנן, אז היא לא הייתה כותבת ירק של שביעית ושמן של תרומה, אלא הייתה כותבת הפוך, ירק של תרומה, שאז ברור שזה רק דרבנן, ושמן של שביעית. אז מזה שהיא לא כתבה כך, כנראה שכן מדובר בתרומה דאורייתא, לכן התירוץ הראשון ירד, אבל הבא הם הביא תירוץ נוסף, וזה שכאן מדובר בדיעבד, כלומר שהוא כבר בישל, ורבי שמעון מתיר שאם כבר בישל, בדיעבד אפשר לאכול. וממילא, מכאן אין ראיה שרבי שמעון מתיר לקצר את זמן האכילה לכתחילה. אז זאת התחייה של הבעיה היא לקושייה של רב יוסף נגד רבה, אבל רב יוסף דוחה את זה ואומר שלא יכול להיות שמדובר במשנה שהשביעית והתרומה כבר התערבו ביחד, כי אם כן, למה שרבנן יאסרו? הרי איזו עוד ברירה יש אם לא לאכול אותם? הרי כמו שראינו במשנה לגבי אשם ושלמים, גם רבנן מודים שאם כבר אין ברירה אחרת, אז כן אוכלים את שניהם. אז למה שכאן אם השביעית והתרומה התערבו, למה שרבנן יאסרו את זה? הרי אין פתרון אחר. עכשיו רבינה מנסה לתרץ שכאן יש פתרון אחר, כי אפשר לסחוט את השמן מתוך הירקות, אבל אומר רב יוסף זה לא באמת פתרון, כי אם תסחוט ממש טוב אז אתה הורס את השביעית ואסור לקלקל שביעית, ואם לא תסחוט ממש טוב אז לא עשית כלום. ממילא אומר רב יוסף לא יכול להיות שמדובר שזה כבר יתערב, כי אז אין סיבה שרבנן יאסרו לאכול, אלא ברור שמדובר לפני שהם יתערבו ורבי שמעון מתיר. אז הנה מכאן עוד ראיה שרבי שמעון מתיר אפילו לכתחילה לקצר את זמן האכילה של התרומה. עד כאן הראיה השלישית, ועכשיו הראיה הרביעית והאחרונה מופיעה שתי שורות מתחתית עמוד א'. הקושייה הרביעית מחזירה אותנו מהתחום של תרומה לתחום של קורבנות, והקושייה היא מברייתא שמדברת על ספק מצ מצורע. עכשיו, האמת היא שהברייתא מדברת על מקרה מאוד מסובך של אדם שהוא גם ספק מצורע וגם נזיר, אבל לצורך העניין כאן לא צריך להבין את כל הסיפור, אלא מספיק שנבין שיש כאן אדם שספק האם הוא צריך להביא את קורבנות המצורע. למצורע יש כמה קורבנות שהוא מביא, כרגע אנחנו מתייחסים רק לאשם וללוג שמן שהוא מביא ביום השמיני, והשאלה היא איך הוא יכול להביא את זה, הרי הוא רק ספק מצורע, ואם הוא באמת לא מצורע, אז יוצא שהוא מביא חולין לעזרה. זאת השאלה שהברייתא מדברת עליה, והברייתא מביאה את דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר שבשביל לצאת מהספק, הוא יביא את האשם, והוא יעשה תנאי. הוא יאמר, אם אני באמת מצורע, אז האשם הזה זה האשם מצורע שלי. ואם אני לא מצורע, אז הקורבן הזה יהיה קורבן נדבה של שלמים. אז יוצא שלפי רבי שמעון יש כאן קורבן שהוא ספק אשם, ספק שלמים, ממילא צריך לאכול אותו לפי החומרות של שניהם, וזה אומר שמבחינת זמן האכילה נאכל אותו רק ליום ולילה ולא ליומיים, אז יוצא שקיצרנו את זמן האכילה של שלמים. אז הנה עוד ראיה שלפי רבי שמעון אפשר לכתחילה לקצר את זמן האכילה של שלמים בגלל הספק שמה הוא קורבן אשם. זאת הקושייה הרביעית על רבא, ועונה רבא בשורה הרביעית בעמוד ב' תיקוני גברא שני. כלומר, כמו שלפי רבא רבי שמעון מודה שבדיעבד כן אפשר לערב שלמים ואשם, גם כאן זה כמו בדיעבד, כי הרי כרגע יש כאן אדם שצריך לטהר אותו, אז אין ברירה אלא להביא קורבן אחד שהוא ספק אשם ספק שלמים, אבל לפי רבא לכתחילה רבי שמעון אומר שאסור. עד כאן הקושייה הרביעית והתירוץ, ובזה סיימנו את כל ארבע הקושיות על רבא, כשלקושייה הראשונה והרביעית ראינו תירוץ, ולשנייה ולשלישית לא היה תירוץ. ועכשיו, מהשורה החמישית בעמוד ב' ועד המשנה, נראה דיון פנימי על הברייתא שעכשיו ראינו לגבי הספק מצורע. הדיון הוא מה אותו ספק מצורע עושה עם לוג השמן. מה זה לוג השמן? כמו שהזכרנו מקודם, המצורע מביא כמה קורבנות ביום השמיני, ביניהם אשם וגם לוג שמן. מה שעושים בדרך כלל עם לוג השמן של מצורע זה שמזים אותו בתוך ההיכל, ואחרי שמזים, אז יחד עם אדם, שמים את השמן על תנוך אוזנו ועל בון ידו ורגלו הימנית של המצורע, והשמן שנשאר הכהנים אוכלים. ועכשיו השאלה היא, הרי המצורע הזה הוא רק ספק מצורע, אז יוצא שהשמן הזה הוא רק ספק שמן של מצורע. אז מילא לגבי הנתינה של השמן על הגוף של המצורע, את זה אפשר לעשות גם מספק, כי מקסימום, אם הוא באמת לא מצורע, אז סתם שמנו שמן רגיל על אדם רגיל. אבל איך אפשר לעזות מהשמן בתוך ההיכל? הרי זה עבודה, ואפשר לעשות את זה רק אם זה באמת שמן של מצורע. אם לא, זה עבודה בחולין בעזרה. זאת השאלה שתעסיק אותנו עכשיו עד סוף השיעור. זאת אומרת, הגמרא, גם כאן הוא יכול לעשות את אותו דבר שהוא עשה עם האשם. כלומר, הוא יביא שמן, והוא יעשה תנאי. אם אני באמת מצורע, זה שמן של המצורע, ואם אני לא מצורע, זה נדבה של שמן. וכמו שנלמד במשנה בצדיק א', אפשר גם להביא קורבן נדבה של שמן. אז זה הפתרון בשביל לפתור את הספק, הוא מביא שמן, והשמן הזה הוא מספק, או שמן של מצורע, או שמן של נדבה. עכשיו, כיוון שצריך לצאת ידי שני הצדדים של הספק, אז צריך לעשות את כל הדינים שעושים בשמן, גם אם זה שמן של מצורע, וגם אם זה שמן של נדבה. אז אם זה שמן של מצורע, כבר אמרנו מה עושים, אז אם את זה בתוך ההיכל. אם זה שמן של נדבה, מה שצריך לעשות זה לקחת חלק מהשמן, זה נקרא קומץ, ולהקטיר אל המזבח, ואחר כך מה שנשאר הולך לכהן. אז עכשיו צריך להבין איך אפשר לשלב באותו שמן גם את ההזעה לצד שהוא מצורע, וגם את הקמיצה והקטרה לצד שזה שמן נדבה. מה הבעיה בזה? נראה שלוש בעיות. בעיה אחת זה שאם נקמוץ חלק מהשמן, אז יוצא שיש לנו כאן קצת פחות מלוג שמן, והרי על הצד שזה מצורע צריך לעזות מלוג שמן שלם. זאת בעיה אחת, אבל את זה הגמרא פותרת בקלות, היא אומרת שאחרי שמוצאים חלק מהשמן אפשר להשלים עוד קצת שמן בשביל להשלים ללוג. אז את הבעיה הראשונה פתרנו, אבל זה מוביל אותנו לבעיה השנייה. הבעיה השנייה מופיעה ממש באמצע עמוד ב', והבעיה היא מה נעשה קודם, את ההקטרה או את ההזעה. כלומר, נזכיר, האם קודם נעשה את ההקטרה לצד שזה נדבה, או קודם את ההזעה לצד שזה מצורע. למה זה בעיה? כי איך שלא נסדר את זה, אנחנו נהיה בבעיה. כי מצד אחד, אם קודם נזה ואחרי זה נקטיר, כלומר שהסדר של הדברים יהיה קמיצה של נדבה, הזעה של מצורע ואז הקטרה של נדבה, זה לא טוב, כי יוצא שבין הקמיצה של הנדבה לבין ההקטרה של הנדבה, בינתיים הכמות של השמן שנשארה בכלי פחתה, כי הרי חלק מהשמן הזה הלך להזעה ואסור להקטיר כשחלק מהשיריים נעלמו. אז מצד אחד לא יכול להיות שקומצים, מזים ואז מקטירים, אבל מצד שני גם לא יכול להיות שעושים קודם את הפעולות של הנדבה, כלומר קומצים ומקטירים, ורק אחרי זה מזים על הצד שזה מצורע, כי אז יוצא שאנחנו מזים משיריים של שמן, שמאותו שמן כבר לקחנו מקודם שמן והקטרנו על המזבח. למה זה בעיה? יש דין שנקרא כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטיר. כלומר, אם יש דבר שחלק ממנו כבר הוקטר על האש, על המזבח, אז אסור עכשיו להקטיר ממנו עוד משהו, אז כיוון שכבר הקטרנו מהשמן הזה על המזבח, אז גם אסור עכשיו לעזות, כי לעזות זה כמו להקטיר. זאת הבעיה שהגמרא מביאה אם נאמר שקודם מקטירים ואחרי זה מזים. בסוגריים נעיר שבאמת הבעיה הזאת קיימת גם אם נאמר בסדר ההפוך, אבל על הסדר ההפוך כבר הקשנו. אז מה עושים? עונה רב יהודה ברידה רבי שמעון בן פזי, שלוש שורות מסוף עמוד ב', שהבעיה השנייה היא לא באמת בעיה. כלומר, באמת הולכים לפי הסדר השני שאמרנו, כלומר, קודם הכתירים ורק אחרי זה מזים. ומה שעכשיו הקשנו, שאי אפשר לעשות מאותו שמן גם הכתרה וגם אחרי זה הזעה, זה לא בעיה, כי הרי באמת אנחנו עושים את שניהם רק מספק. ממילא, מה שהוא עושה זה כך, הוא באמת קודם מכתיר ואז מזה, אבל הוא עושה את זה עם תנאי. הוא אומר, על הצד שזה נדבה, אני עכשיו מקטיר על המזבח, ומה שאחרי זה אני אזה את הדם, זה סתם, זה כמו לעזות סתם מים בתוך ההיכל. ועל הצד שזה לא נדבה, אלא מצורע, אז מה שעכשיו אני מקטיר על המזבח, זה סתם, זה כמו סתם להוסיף עצים לאש. ומה שאחרי זה אני אעשה את ההזעה, זאת הפעולה האמיתית. אז יוצא שהוא באמת רק עשה פעולה אחת של הכתרה או הזעה, או שזאת אמיתית, או שהשנייה אמיתית, והשנייה היא באמת סתם. בזה פתרנו את הבעיה השנייה, והגמרא מביאה ברייתא של רבי אליעזר בשביל להוכיח שאם הוא לא מקטיר הכתרה נוספת לשם הכתרה, אלא הוא מוסיף את השמן למזבח כאילו שזה סתם עצים, או שהוא מזה בתוך ההיכל כאילו שזה סתם מים, אז זה מותר. רבי אליעזר מוכיח את זה מפסוק אחרי הפסוק שממנו לומדים שאסור לעשות פעמיים הכתרה, וזה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. והוא אומר מתי אסור, דווקא אם הוא מקטיר את זה כהכתרה, כלומר לריח ניחוח. אבל אם הוא מוסיף את זה למזבח, לא לריח ניחוח, אלא כמו שמוסיפים עצים, אז אין בזה בעיה, ולכן גם כאן אין בזה בעיה, כי הוא עושה תנאי שאם זה לא אמיתי, אז זה כמו סתם להוסיף עצים, וההזעה היא כמו סתם לעזות מים בתוך ההיכל. עד כאן הבעיה השנייה עם לוג השמן המסופק הזה, ועכשיו הבעיה השלישית והאחרונה בשורה הראשונה בעין זין עמוד א'. הבעיה השלישית קשורה למה שאמרנו בבעיה הראשונה, שאחרי שהוא מוציא חלק מהשמן בשביל ההכתרה, אז הוא מוסיף שמן בשביל להשלים ללוג שמן, כי בשביל המצורע צריך לוג שמן שלם. מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שהוא מוסיף את השמן רק מצד הספק שם הוא באמת מצורע, ומצורע צריך לוג שמן שלם. אבל מה יקרה אם באמת הוא לא מצורע? אז יוצא שהוא עכשיו מוסיף עוד שמן, והוא מביא חולין לעזרה. ואם נאמר שגם על זה הוא עושה תנאי, שאם זה לא למצורע, זה הולך לנדבה, אז אם זה לנדבה, צריך לקמוץ מזה, והרי הוא כבר קמץ והקטיר. אז איך הוא מביא עכשיו מספק שמן כנדבה, בלי לקמוץ ממנו? זאת השאלה ששואלת הגמרא בשורה הראשונה והשנייה של ה-NZ עמוד א'. על זה עונה הגמרא בשתי מילים, דפריקלי. מה הכוונה? הכוונה היא שבאמת על אותה השלמה של השמן הוא עושה תנאי, אבל התנאי זה לא כמו שאמרנו מקודם, שהוא אומר שאם זה לא מצורע אז ילך לנדבה, כי אז באמת צריך לקמוץ והרי הוא כבר קמץ, אלא התנאי הוא שאם זה לא מצורע זה יהיה קדוש רק בקדושת דמים ולא בקדושה של קורבן. ממילא, כיוון שמצד אחד זה קדוש, אז אין כאן בעיה של הבאת חולין לעזרה. מצד שני, כיוון שזה רק קדוש בקדושת דמים ולא בקדושת הגוף, כלומר קדושת קורבן, אז אין בעיה שהוא גם יפדה את השמן הזה והוא לא חייב להקריב אותו על המזבח. וכך יוצא שעל הצד שהוא לא מצורע לא צריך להקריב מתוך אותה השלמה של שמן, והוא יכול להביא את כל השמן שנשאר אל הכהן, כי הרי גם אם זה נדבה וגם אם זה מצורע, מה שנשאר הולך לכהן. ועל הצד שהוא לא מצורע וההשלמה הזאת הייתה קדושה בקדושת דמים, הוא פשוט יפדה את אותה השלמה. עכשיו עוד הערה קטנה אומרת הגמרא שאת השמן הזה הוא יפדה בתוך העזרה, כי הרי רוב השמן זה קודשי קודשים, בין אם זה נדבה בין אם זה של מצורע, ובזה שהוא פודה את זה בתוך העזרה אין בעיה בזה שפתאום יש עכשיו חולין בתוך העזרה, כי האיסור זה להכניס חולין מבחוץ אל פנים העזרה. אבל אם כשהכניסו את זה זה היה קדוש ורק בתוך העזרה זה הפך לחולין, בזה אין בעיה של הכנסת חולין לעזרה. בזה הגענו לשורה החמישית של ע"ז עמוד א', ופתרנו את שלושת הבעיות לגבי אותו לוג של שמן. נחזור על זה עוד פעם, אמרנו מה עושים עם הלוג של שמן, הרי הוא רק ספק מצורע, ואם הוא לא מצורע אז הוא מביא חולין לעזרה. ולמסקנה אמרנו שהוא יעשה את זה על ידי הרבה תנאים, כלומר הוא יביא לוג שמן ויעשה תנאי אחד שבו הוא אומר אם אני מצורע זה לוג שמן של מצורע, אם אני לא מצורע זה לוג שמן של נדבה. אחר כך על הצד שזה נדבה הוא יקמוץ ויקטיר ויאמר שאם זה נדבה זה באמת קמיצה והכתרה של נדבה, אם לא אז זה סתם כמו להוסיף שמן לעצים של המזבח ואני לא מתכוון כהכתרה. זה על הצד שזה נדבה. אחר כך על הצד שזה מצורע הוא צריך לעזות, אבל לפני זה הוא צריך להשלים את זה ללוג שמן, אז הוא ייקח עוד קצת שמן וישלים את הכמות, וגם כאן הוא יעשה תנאי, הוא יאמר אם אני מצורע אז אני עכשיו מקדש את זה כמו שאר הלוג שמן של המצורע, כלומר קדוש בקדושת הגוף, אם אני לא מצורע אז השמן שאני עכשיו מוסיף זה רק קדוש בקדושת דמים, וזה פותר את הבעיה של חולין לעזרה, אבל אחרי זה אני אוכל לפדות את זה. אז הוא ישלים את הלוג שמן ועכשיו ההזעות, וגם כאן עושים תנאי, אם הוא באמת מצורע אז אלו ההזעות של המצורע, ואם הוא לא מצורע אז ההזעות האלו זה סתם כמו להזעות מים בהיכל. אז עשינו את הקמיצה והכתרה אם זה נדבה, ואת ההזעות אם זה מצורע, ועכשיו מה שנשאר זה לתת את השאר לכהן, זה טוב בין אם זה נדבה בין אם זה מצורע, אבל כיוון ששלמנו שמן ועל הצד שזה נדבה אז ההשלמה הזאת היא רק קדושה בקדושת דמים והכהן לא יכול לאכול אותה, אז עכשיו מספק על הצד שזה נדבה הוא צריך לפדות את אותה השלמה, ואמרנו שפודים בתוך העזרה ושאין בזה בעיה של הכנסת חולין לעזרה. עד כאן התהליך שעושים לפי רבי שמעון בשביל לפתור את הבעיה של המצורע המסופק עם לוג השמן. עכשיו על זה הגמרא מראה עוד שתי הערות קצרות ובזה נסיים. הערה אחת, איך לפי רבי שמעון אפשר לעשות תנאי ולומר שזה נדבה של שמן? הרי רבי שמעון אומר שאסור לנדב נדבה של שמן. עונה הגמרא, תיקון יגב רשני, כלומר בשביל לפתור את הבעיה של מצורה גם רבי שמעון מודה שזה מותר. תראו תוספות שהוא שואל על זה, אם זה איסור תורה איך פתאום אפשר להתיר את זה? לא ניכנס לזה כאן. הערה שנייה היא לא הלוג השמן אלא על האשם. שאמרנו שרבי שמעון אומר שהוא מביא אשם והוא עושה תנאי שזה או אשם מצורה או קורבן שלמים, ואומר אברחומי לכאורה יש פתרון יותר טוב שלא יצריך אותנו לצמצם את זמן האכילה של שלמים. מה הפתרון? במקום לומר שזה או אשם מצורה או קורבן שלמים, בוא נאמר שזה או אשם מצורה או אשם תלוי. מה פתאום שנאמר שזה אשם תלוי? הרי לא חייב אשם תלוי, אלא שמסתבר שבמשנה בקריטות יש מחלוקת האם אפשר לנדב אשם תלוי. לפי רבי אליעזר אפשר לנדב אשם תלוי, כי הרי כל אדם יכול להיות שהוא מסופק אולי ומתי שהוא עבר על איסור שחייבים עליו חטאת. לעומת זאת רבנן אומרים שאי אפשר לנדב אשם תלוי, אלא רק מי שיש לו מקרה מוגדר שבו יש ספק האם הוא עבר על איסור חטאת או לא, הוא מביא אשם תלוי. אז זאת מחלוקת בקריטות, ולפי רבי אליעזר שם שאפשר לנדב אשם תלוי, אז לכאורה היה פתרון יותר טוב כאן לומר שזה או אשם מצורה או אשם תלוי, וכך ממילא זה אשם ואנחנו לא מקצרים זמן אכילה של שלמים. ואומר על זה רב רחומי שמזה שרבי שמעון לא אמר כך אלא אמר שזה או אשם או שלמים, כנראה שרבי שמעון סובר כמו רבנן שם שאי אפשר לנדב אשם תלוי. זה מה שרב רחומי הציע, אבל רבינה דוחה את זה בתקיפות ואומר מה פתאום, אי אפשר להביא קורבן אחד ולומר שזה או אשם מצורה או אשם תלוי. הרי אשם מצורה בא מכבש בן שנה ואשם תלוי בא מאיל, כלומר מכבש בן שנתיים. לכן ברור שההצעה הזאת היא לא אפשרית, ממילא אתה לא יכול להוכיח מכאן כלום האם רבי שמעון סובר שאפשר לנדב אשם תלוי או אי אפשר, כי זה לא קשור אלינו. עד כאן הערה השנייה לסוגיה, ובזה הגענו למשנה בעין זין עמוד א', נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום מחלוקת במשנה מה קורה כשיש תערובת של אשם עם שלמים, לפי רבנן לא מקריבים אותם כי יש בעיה לקצר את זמן האכילה של השלמים, לפי רבי שמעון אין בעיה. רב אמר שגם רבי שמעון אומר את זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה כן יש בעיה. על זה ראינו ארבע קושיות של אביי ורב יוסף ממקורות ששם רואים שרבי שמעון כן מתיר לכתחילה לקצר את זמן האכילה. הקושייה הראשונה הייתה מקיצור זמן אכילה של תרומה עם קורבן, אבל דחינו ששם זה תרומה דרבנן. הקושייה השנייה הייתה מתרומה ומעשר שני שמצמצמים את האזור של האכילה לירושלים, ועל זה אין תירוץ. הקושייה השלישית הייתה של רב יוסף של בישול של שביעית ותרומה, שהוא מצמצם את זמן האכילה של תרומה לזמן האכילה של שביעית, ששם רבי שמעון מתיר לכתחילה. אביי ניסה לומר שזה לא לכתחילה אלא בדיעבד, אבל רב יוסף אמר לא יכול להיות שזה בדיעבד, כי אז לרבנן אין סיבה לאסור. הקושייה הרביעית הייתה מספק מצורע שהוא מביא קורבן אחד ואומר שזה או אשם מצורע או שלמים, אז גם בזה הוא מקצר את זמן האכילה של השלמים, ולזה כן היה תירוץ שכיוון שזה בשביל לתאר את המצורע אז כאן רבי שמעון מתיר. אז ראינו ארבע קושיות, על הראשונה והרביעית היו תירוצים, על השנייה והשלישית לא. אחר כך, כיוון שכבר הבאנו את העניין של המצורע, ניסינו להבין מה עושים עם לוג השמן, הרי גם את לוג השמן הוא יכול להביא רק על הצד שהוא מצורע, ואמרנו שגם בזה הוא עושה תנאי, והוא אומר שזה או לוג שמן של מצורע, או לוג שמן של נדבה. ממילא הוא צריך לעשות את הפעולות של שניהם, הוא גם צריך לקמוץ ולהקטיר בשביל הנדבה, וגם לעזות בשביל המצורע. וראינו שצריך להוסיף שמן בשביל להשלים את הכמות, ושצריך לעשות תנאים בשביל שלא יצא שהוא עושה פעמיים עבודות עם השמן, כי אסור לעזות או להקטיר משמן שכבר הקטירו או איזו ממנו לפני זה. ובנוסף לזה גם את ההשלמה עצמה הוא עושה על תנאי בשביל שלא יביא חולין לעזרה, ואחרי זה הוא יפדה בשביל שהכהן יוכל לאכול כל טוב.